כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. ג'וקר, חמש מחשבות על אדם נוימן ועלינו. מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. המשיכה, כמיהה לניצחון השכל. פרופסור דן אריאלי בראיון ליוגב קרמל. אנחנו רוצים לקנות את החלום שטכנולוגיה יכולה לשנות דברים שנדמו לנו כיציבים. אפילו משהו פיזי כמו נדלן או בסיסי כמו אנרגיה, אומר הפרופסור דן אריאלי, מחוקרי הכלכלה ההתנהגותית המובילים בעולם. אנרון למשל אמרה, אתם חושבים על שוק האנרגיה כמו שוק האנרגיה, אבל העולם משתנה וצריך לחשוב עליו כמו על שוק האינטרנט. ואנשים התפתו לחשוב, כן, העולם השתנה. WeWork עשו דבר דומה. עד היום חשבתם על משרדים כנדלן, ואנחנו נראה לכם שבעצם מדובר בעולם טכנולוגי חדש. אז זו פונקציה של רטוריקה. מסגרת החשיבה מבוססת על אמת. WeWork באמת שינו משהו בתחום שלהם ועשו דברים יפים. אפשר לתהות כמה זה שווה כלכלית, אבל את הרעיון הזה קנינו כי רצינו לקנות אותו. וכמו בהרבה מקרים, הגזמנו. מאיפה נובעת הכמיהה לשינוי? זו כמיהה לניצחון השכל האנושי. אנחנו מאוד רוצים לדמיין עולם טוב יותר. אם אתה לוקח משהו שחשבנו שאי אפשר לשנות, ואומר, תראו, הצלחתי לשנות את זה, זה סיפור נהדר. גם חברות כלכלה שיתופית כמו אובר ו-Airbnb עובדות על אותו רעיון. אם WeWork היו צנועים יותר, היינו אומרים, וואלה, יפה. אבל הם מכרו את הסיפור טוב מדי, ואז הנפילה גדולה. כשאני מסתכל על התנהגות נלוזה של אנשים, במקרים רבים יש להם כוונות טובות שנהרסות בדרך למטרה. יש מקום בעולם ל-WeWork אמיתי, קהילתי, שעוזר לאנשים. זה היה חלק מההתחלה שלהם, אבל תחת הלחץ הכבד להתרחבות, הם עשו דברים אחרים. ואיך WeWork הצליחה לגייס מיליארדים ממשקיעים מנוסים? אנשים משקיעים יותר בחברות שהם חושבים שהם מבינים את המודל העסקי שלהן. כשמאחורי המודל העסקי יש חוכמה מיוחדת, ואתה פתאום מבין אותו, או חושב שאתה מבין אותו, קל יותר להשקיע. אבל זה שאתה מבין את המודל העסקי של אמזון נניח, לא אומר שאמזון תרוויח יותר. מה מושך אותנו בטיפוסים אקסצנטריים כמו אדם נוימן? סטיב ג'ובס ואילון מאסק למשל נמצאים מאוד בפרטים הקטנים, עד אובססיה. לעומתם, פה היה סיפור שיכולנו להגיד לו שהוא גאוני בפשטותו. אז היינו צריכים מישהו שיספר אותו ויראה כמו גאון כזה, ורצוי שיהיה גם קריזמטי ונאה. החלל, מוכר חלום שמגן מפני התהום, מאת אריאל גרייזס. על השולחן במשרדי מונח כדור ספוג קטן. הוא הגיע לשם כדי שיהיה לי במה להעסיק את הידיים, אבל עם הזמן קיבל תפקיד חדש. בכל פעם שאני צריך להסב את תשומת ליבו של אחד העמיתים שלי, אני זורק עליו את הכדור. זה מפני שהמשרד שבו אנחנו יושבים הוא אופן ספייס גדול, כמעט 20 איש יושבים יחד, מה שמייצר רעש בלתי נסבל. הפתרון של המנהלים? הם קנו לכולנו אוזניות משתיקות רעשים. התוצאה? כדור שימושי מאוד. הפער בין הקונספט של ה-open space להתנהלות האמיתית שבתוכו מדגים באופן מושלם את הפער שבין האשליה שהיא תעשיית ההייטק לבין המציאות. בתיאוריה, מרחב עבודה פתוח ומעוצב הוא גאוני. נושיב את העובדים באותו חלל וכך נעודד את הפוריות שלהם. הם ישוחחו, יחלקו רעיונות ויעבדו כצוות. באינטל, שם עבדתי בעבר, מתגאים שאפילו המנכ״ל יושב בקיוביקל לטובת מדיניות דלת פתוחה. הם שכחו להזכיר שלאותו מנהל, ולהרבה אחרים, יש חדר ישיבות, שבו הוא יושב רוב היום במדיניות של דלת סגורה. ובתיאוריה, open space מעוצב עם כיסאות בר ואספרסו, מה שאדם נוימן ו-WeWork מכרו, הוא חלל נהדר שבו הברקות נולדות תוך סיעור מוחות. לעתים זה אכן קורה, אבל בשאר הזמן מדובר פשוט בסביבה קקפונית, שבה כל אחד יכול לדעת לאיזה אתר גלשת ואילו בעיות יש לך עם בת הזוג. הגאונות של נוימן היא שהוא הבין שאנשים מעדיפים לא להבחין בפער. בני אדם אינם אוהבים להביט בתהום, הם מסבים את הראש. ובחריץ הזה, בין הנחשק לאפור שלא רוצים להכיר בקיומו, נוימן הצמיח אימפריית חלומות ומחר אותה כחברת הייטק מרגשת. WeWork שלו היא תעשיית הטכנולוגיה בזעיר אנפין. מבחוץ, נוצצת ומזמינה, בפנים, אנשים יושבים במשרד 12 שעות עם אוזניות כדי שיוכלו לספק תמורה. פלא שאנשים קפצו על האשליה? שיגעון לדבר, ג'ובס על סטרואידים, מאת סופי שולמן. ההיסטוריה אוהבת משבשים גדולים, אבל בזמן אמת קשה איתם. טרוויס קלאניק נפלט מאובר, סטיב ג'ובס נפלט מאפל באיזשהו שלב בדרך, לפני שהצליח לחזור בגדול. ספק אם אפילו ג'ף בזוס היה שורד בראש אמזון, אימפריית הקמעונאות המקוונת ששינתה את העולם, אלמלא היה מתחיל להרוויח משירותי הענן. אדם נוימן הוא מעין סטיב ג'ובס אבל על סטרואידים. הוא ידע מה האנשים רוצים לפני שהם ידעו, ואז שכנע אותם שהם צריכים את זה. זה אפשר ל-WeWork לדרוס שוק ישן ולברוך חדש. לנוימן היה חזון נכון והוא דהר איתו קדימה, אבל חזון דורש משוגע שירכוב עליו ומסירות טוטלית. ומשוגעים לא יכולים להרשות לעצמם להתעכב על מכשולים כמו אקסלים ברורים או הלוואות שצריך להחזיר. אין להם איפוק להתרחבות שצריכה להיעשות לאט, ולתשקיפים שכתובים לפי התקנון או ההיגיון. לכן, מרגע שהחזון קורם אור וגידים, המשוגעים מתחילים להיפלט. מישהו אחר יאלף אותו. להם נשאר להביט מהצד ולראות כיצד הדבר שבראו מתייצב ולומד ללכת בתוך אקסלים חרושים היטב, בלעדיהם. ההיסטוריה, כמו המהפכה התעשייתית, מאת אמיר זיו. אדם נוימן שרלטן. WeWork היא חברת נדלן ולא הייטק. למודל העסקי שלה אין התכנות. סופטבנק ניפחה בועה. WeWork מעולם לא הייתה שווה 47 מיליארד דולר. למעשה היא שווה אפס. כולם הלכו אחרי הפרצוף היפה והקריזמה שלו. הוא בכלל לא הראשון שחשב על הרעיון. בסופו של דבר הוא לוזר. יס, יס. בואו נסכים שכל הטענות האלה אמיתיות. הווה גם נתעלם מכך שלרוב מדובר בצקצוקי חוכמה שבדיעבד. אל האמת הצרופה הזאת נישיר מבט והיא תשפיל את עיניה. כי אדם נוימן הזיז את העולם. פשוט כפי שזה נשמע. הוא גרם למיליוני עובדים לנוע, לעזוב את המשרדים הישנים או לא להקים אותם מלכתחילה ולעבור לחללי עבודה משותפים. הוא גרם להם לאהוב את זה. איש מהסטארט-אפיסטים לא נטש את המתחמים הסופר מעוצבים של WeWork או של מתחרותיה שצצו כפטריות שמריחות בוננזה, רק משום שהחברה של נוימן כשלה בהנפקה או המודל העסקי שלה לא מחזיק מים. מעניין להם את הישבן שמתענג על הכיסא המעוצב עם סיריאלס אורגניים ביד. טוב להם שם. הם צעירים שם ונחשקים שם ומצליחים שם, או לפחות נראים כאלה. זה המון כשמדובר במקום עבודה. התנועה הזאת, כמו נהירת הכפריים לערים במהפכה התעשייתית, היא ממשית. גופים אנושיים החליפו מיקום גיאוגרפי מרצונם. כי היה להם נעים, כי היה להם זול, כי זה סיפק להם תחושת השתייכות, כי זה בידל אותם מהוריהם. איש איש וסיבותיו, שכלל לא משנות לעניין המרכזי, עולם העבודה, בעיקר ההייטקי, אבל לגמרי לא רק, שינה מקום. לפי חברת הייעוץ CBRE, בעוד עשור שטח חללי העבודה המשותפים יגיע ל-20% מכלל שטחי העבודה בעולם. תחזית מתונה מדברת על 13%. אחד מכל 5 או 8 עובדים. מדובר במאות מיליונים שימלאו את החללים שנוימן פער. במנהטן, בקופנהגן, בתל אביב, בפתח תקווה. סטארט-אפיסטים, בנקאי השקעות, חרדים, ערבים או נשים בלבד, לכל אחד יש את המסע שלו לחלל. נכון, הם כבר לא צריכים את נוימן בשביל זה. הוא עשה טונות של כסף, הוא יגולגל עכשיו בזפת ובנוצות כי הוא אינו רלוונטי עוד. יעודו ההיסטורי היה להפוך את העסק לנחשק, כי נחשק זה המטבע המודרני האפקטיבי ביותר. נוימן חתום על כישלון עסקי מפואר, שמיליונים עדיין חולמים לקחת בו ספייס. השיטה. הצוק דורש קורבנות. מאת הגר רוות. הפוסט-מורטם של WeWork בעיצומו. הפרשנים מסמנים כסיבה מרכזית לכישלון את ניפוח הבועה על ידי נוימן וסופטבנק של מסיושיסון. הם טוענים שנוימן, שהתמסר מדי לטקילה, ומסיושי, שהזרים $7.5 מיליארד למיזם, הזינו את שגעון הגדלות זה של זה. הם הרי דיברו על חברה של $1 טריליון. אבל זה לא צמח בחלל ריק. כבר יותר מ5 שנים שגיוסי ההון בהייטק רק גדלים וגוררים ציפיות לא סבירות של המשקיעים. חדי קרן נראים פתאום כמו ארנבונים קטנים. היעדים החדשים הם חברות בשווי $10 מיליארד. זו הייתה ההילה של אובר, שהנפיקה לפי שווי של כ-80 מיליארד בטרם רשמה רווחים. גם נטפליקס עוד לא רושמת אחרי שנים בבורסה. אופו הסינית שרפה יותר מ-2 מיליארד בשנה ואז קרסה. Airbnb תנפיק לפני פתרון בעיות הרגולציה. במילים אחרות, נוימן הוא סימפטום. העליהום עליו הגיע מעמק הסיליקון, המקום שבו תאוות הבצע אפשרה להעלים עין מהאווירה הסקסיסטית שיצר טרוויס קלניק באובר, או לקדש את אילון מאסק בעודו מעשן גרס בלייב ומצייץ ציוצים מטרידים. כל עוד ההבטחה לרווח אסטרונומי מרחפת באוויר, הבנקאים, החתמים ומשקיעי העל יחבקו חברות כאלה. לכן הכישלון של WeWork הוא הזדמנות לפוסט מורטם, אבל של התעשייה כולה. של הרעב להשקעות ענק, של העדפת החדשנות אינסטנט על פיתוח זהיר, של המרוץ המטורף על המהלך המדורג. נוימן הוא כרגע השעיר לעזאזל שמושלח מהצוק, אבל גם הצוק צריך להשתנות. ג'וקר, 5 מחשבות על אדם נוימן ועלינו מאת כתבי כלכליסט. מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.